שלום, ערב טוב. אנחנו מתחילים לקרוא פה, קראנו בשבוע בפעם הקודמת את ההקדמה, ומפה אנחנו מתחילים בנושא שכבר עסקנו בו פעם, נקרא אותו. קודם שנבוא לדון בעניין האיסורים ובריאות הנפש, ברצוני להציע תיאור קצר וכללי של ההלכה, כיוון שלתיאור זה נודעת חשיבות רבה לצורך הניתוח שיובא להלן. הפעילות היצירתית של ההלכה מתרחשת בשתי רמות. בראשונה, ברמת החשיבה הפוזיטיביסטית, הלוגוס והאתוס ההלכתיים, לא עם החשיבה ההלכתית והרצון ההלכתי, מעמידים דגמים קטגוריים יחידים במינם, מציבים מערכת של חוקים ומפתחים נושאים מתוחמים היטב, הסובבים סביב האדם ויחסיו הפורמליים אל המערכות האונטיות המקיפות אותו. בסופו של דבר, עניינה של ההלכה מרוכז בשאלה אחת, שאלת היחס בין האדם לבין המערכות הקיומיות הנקבות למולו. ברמה זו נולדו הן המערכת הקונספטואלית ההלכתית האדירה, והן אופני ההתנהגות הנורמטיביים, מה שאנו נוהגים לכנות בשפת היום-יום בשם חוקים, הטובים שליטה על השכל ועל המחשבה האנושיים. המוטו של הלוגוס והאתוס ההלכתיים, ואם ידי ביטוי בתשובה שנתנו בני ישראל למשה רבנו, כשזה ירד מהר סיני, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. התרגום הלטיני, הוולגטה, מתרגם נשמע במשמעות של ציות, נעשה או נציית. התלמוד לעומת זאת, מבאר את תיבת ונשמע מבחינה תיאולוגית וסמנטית. לשורש שין ממעין נודעת המשמעות של הבנה יותר מאשר של ציות. על פי פרשנותו של התלמוד, נעשה משמעו נציית, נקיים את החוקים, ונשמע פירושו, ננסה להבין את החוקים. דבר זה מאפיין במידה רבה את הגישה התלמודית העולמת את הפילוסופיה של ההלכה. לא די בעשייה, חשוב וחיוני גם להבין לדעת. ביסודו של דבר, ההלכה הפוזיטיבית תובעת לעצמה את מחשבתו של האדם ואת רצונו, את הרצון המתרגם לעשייה. לא רק את ההחלטה המופשטת, הדרך הפילוסופיה הקנטיאנית, אלא את ההחלטה המתרגמת והופכת למעשה. אם מישהו מכם זוכר משהו משנתיים, אני חושב, למד על אהבת התורה וגאולת הנפש הדור, השנה שעברה, לא הייתם, אז אי אפשר לזכור, אוקיי? שם דיברנו על שני מושגים באנגלית, שכל מה שקראנו עכשיו אני אכניס אותו לתוך מושג אחד שאז דיברנו עליו. דיברנו אז על explanation. זה מה שאני אמר פה. ההנחה שיש מערכת הגיונית, מערכת שאפשר במושגים הגיוניים אנושיים באמצעותה גם לנסח אותה וגם לתאר את היחס לאדם למציאות, זה גם דבר שניתן להסביר אותו לאנשים אחרים. זה השלב הראשון שהוא תיאר. לעומת זאת, אם אתם זוכרים, טוב, אתם לא זוכרים, אז אני אזכיר. דיברנו אז על קיום של מושג אחר לגמרי, שהרב קרא לו לא explanation, אלא fascination. fascination, כל העולם החווייתי, האופן שבו אדם חווה את הדברים, שזה תחום שפועל לא באמצעות השכל, אלא תחום יותר רגשי, וזה גם תחום שלא ניתן ללמד אותו, להנחיל אותו. אפשר ללמד אנשים טובים, אי אפשר ללמד אותם להנות משמיעת מוזיקה. אפשר להסביר לאנשים איך לבשל, אי אפשר להסביר להם איך להפוך את האכילה לחוויה שיהיה להם טעים. והתחום הזה הוא תחום אישי, הוא תחום אינדיבידואלי, הוא תחום שלא ניתן להנחיל אותו, ניתן לעשות לגביו שני דברים. ניתן לחוות יחד את התחום הזה, וגם ניתן לספר לאנשים אחרים על החוויות שלי. וזה הרמה השנייה שהוא מתאר. פה זה פשוט מונחים פילוסופיים יותר מוקצעים. זה מה שאני מקריא. ברמה השנייה שבה מתרחשת הפעילות ההלכתית, מופיעות החוויות האקסיולוגיות, כלומר חוויות של ערכים. ההלכה מבטרת ברמה זו על שירותיהם של הלוגוס ושל האתוס, ומנטרת מעל מחסומי הפורמליזם הקוגניטיבי לתחום התמות הערכיות, המבניות והחיות. ברמה זו מילת המפתח היא החיזיון ברוח הנבואה התנכית, יותר מאשר ההבחנה המקובלת במסורת הפילוסופית. כן, שם בלהבת התורה גולת נפש הדור, הגריד גם מדבר על כך שברמות אפילו של ילדים, שהתחום הזה הוא תחום ש אם הייתי אומר, התחום הראשון הוא תחום שבו המבוגר ניכר בהבנה העמוקה שלו, זה התחום שבו מתעורר את הילד שצריך להשאיר אותו בתוך האדם, הילד שיודע להתפעל מדברים, ליהנות מהם, בלי בדיוק לתת לעצמו דין מחשבון, בלי להסביר את המשמעות של הדברים. תמה בעלת משמעות, בניגוד לתופס הקונצפטואלי, ואני משתמש להלן רבות במושגים אלה משמעותם היוונית המקורית, טופוס, כוונה שטח מכאן ופים, תמה מכאן, אינה פונה לשכל היודע להבחין ולהבדיל, אלא הומו תיאורטיקוס הפומבי, אלא אדם שניחן ביכולת להבין דבר תוך מעשה קוגניטיבי מדי או אינטלקטואלי. ההלכה הערכית איננה פונה גם אל כוח הרצון העקשן, אלא אדם יכול לפעול בתן הדבר כלשהו. במקום זו, היא מדברת אל האדם הנסתר, בין שהוא בעל נפש או אישיות רוחנית. אדם זה אינו עסוק בניסיון להבין דבר מה, אף אינו שקוע בעשיית דבר מן הדברים, ותמורת זאת בראש מעייניו מצוי תמיד הרצון להתקשר אל דבר כלשהו ולחלוק בו. אני מדבר במונחים יותר פשוטים, אני אקח את ה-explanation fascination, יש פה מצד אחד אמירה שיש משהו, פשוט דיברנו על זה בתפילין, מצד אחד יש משהו מאוד הגיוני, מאוד מובן, וצריך לדרוש מההלכה, וגם מהחוויה הדתית, להיות מובנת. וזה, אני חוזר לדימויים בעולם התפילין, השין עם השלוש רגליים, או האותיות בלי התאגין. מצד שני, יש משהו, משהו קורה פה, הומו אבסקודינטוס, האדם הנסתר, שמשהו שאתה מרגיש אותו בלי להבין אותו. אבל יש תחושה של מסתורין, תחושה של ממשות, שהיא מעבר אולי ליכולת של ההסבר של הדברים. אני אסביר, מצד אחד זה נראה כאילו על מה הוא מדבר, כאילו דברים שמעבר להשגה, דווקא מקריאה מאוד רצופה בכתבים של הגריד, הדבר הזה הוא אצלו דבר ראשוני ואפילו אקסיומטי. כלומר, כדי שדבר יהיה מובן, צריך לעבור איזושהי כברת דרך כדי להגיע אליו. הדברים האלו הם לא שאתה עומד מול דבר ולא מבין מה שאתה רואה, כמו שפשוט זה דבר שאתה מרחש אותו בלי צורך להסביר אותו. כלומר, כשמסתכלים שם בתחילת איש האמונה הבודד, גם במקומות נוספים בכתבים שלו, הוא מדבר הרבה על כך שהאמונה הוא בסיס הקיום האנושי, ולא צריך להוכיח את קיומו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו פשוט חשים בנוכחותו. זה דבר שאי אפשר להסביר אותו במילים, אבל הוא דבר ממשי לא פחות.
מה אומרים לאנשים שאומרים שאני לא מרגיש?
אין מה להגיד להם. אתה יכול לדבר על עצמך, אתה יכול להגיד אני מרגיש, אבל אין דרך באמת להסביר. באמת, אני יכול להגיד לך שבכתבי הגריד, אין לו מה להגיד לאנשים לא מאמינים. לדעתו פשוט אין דבר כזה בין אנשים לא מאמינים. יכול להיות שיש לו, כשאומרים, קליפות. יכול להיות שהוא לא חש את זה. אבל באמת, הוא לא עובד, בתחום מה שהוא קרא פה, האקסיולוגי, הוא באמת לא עוסק בשכנוע. אי אפשר להסביר, אי אפשר לשכנע. אתה צודק. הנושא השליט ברמה השנייה זו של הפעילות ההלכתית, לא בעשייה הפוזיטיבית, אלא בזו הערכית, איננו ונשמע, שכלומר נבין, אלא תאמו ורו כי טוב השם. כשדראיתי דבר מאוד יפה פעם בספרו של השל, פה יש איזה הד של זה גם כן, אלוקים מבקש את האדם, עכשיו הוא מדבר הרבה מאוד השל גם כן על חשיבות החוויה בעולם של עבודת השם, והוא מדבר על זה שבמקום מדבר על טעמי המצוות במובן של reason, מדבר על טעמי המצוות במובן של taste, תאמור כי טוב השם. במקום להסביר את המצוות, פשוט חשוב לחוות אותם. עכשיו הגריד כדרכו, כדיאלקטיקן, הוא מדבר בעצם על שניהם. מה שהוא קרא הלוגוס ההלכתי, כן, ה-explanation, אני חוזר לזה, שם זה באמת בחינת reason. אפשר להסביר דברים. כאן הוא מדבר על תאמור כתוב השם, תטייסטה, פשוט לחוש את זה. כן, תיבת תאמור תורגמה בתרגומים האנגליים על ידי רבים, על ידי consider, שמשמעו לשקול, להתבונן, ודבר זה הוא משונה עד מאוד. תרגום זה מכתיל לחלוטין את משמעותו של הפועל. אני מעדיף לאמץ מקרה זה, תרגומה של הוולגטה, המתרגמת, חושו בחוש התאמורו. כן, טייסט. פירושו של דבר כי ניתן לחוש את האלוקים, לחזות בו באורך אינטואיטיבי, אני חוזר, אינטואיטיבי מלא אומר שזה ראשוני, שלא צריך להסביר. הוא מביא בביקשתי משם, שם סיפור, על כומר אחד שהתפלל שלושה ימים ושלושה לילות לקדוש ברוך הוא בדבקות עצומה, שייתן לו כוח להוכיח שהוא קיים. וקיקגרד, שהוא שמע את זה, הוא להג לו, והוא אמר, אם אתה מתפלל אליו כנראה שאתה חש בנוכחותו, אז למה אתה רוצה להוכיח את קיומו? ודיברנו הרבה במלאך השיעור נעבד תורגי למש הדור על הדגש המאוד גדול שהגריד שם על נושא החוויה, על התחושה של האלוקות, לא צורך להוכיח ולהסביר, הוא דבר ראשוני.
זה מעניין שהוא רואה את תחוש הראייה כמשהו, את תחוש השמיעה, את השמיעה הוא לקח למשהו מופשט יותר,
נכון.
להבנה, ואת הראייה הוא רואה דווקא כדבר יותר חווייתי.
נכון, נכון.
לא, הטעם כן, אבל תחוש הטעם הוא כן משהו ראשוני, אבל ראייה לא הייתי אומר.
כן, אבל בעיקר הוא מדבר פה על הטעם, על הטעם, to taste it, כן? כאילו הוא ממשיך כך, האדם יכול ליטול חלק באלוקים, לא ניתן לבאר את התמות, הערכים והמוטיבים האקסיולוגיים שבהלכה התמטית, אבל לא ניתן להבינם או לנתחם, לעומת זאת ניתן לחוש בהם באורך אינטואיטיבי ובאמצעות החיזיון. מעולם לא ניסתה הלכה לפתח כלים קוגניטיביים שמכוחם ניתן יהיה לבאר את התמות ולתארן. זה תחום המסתורין, אבל תחום מוחשי לא פחות. נראה שהתייחסה למשימה זו כאל משימה חסרת תועלת, כיוון שהתמות בעצם מהותן הן ניתנות לביטוי מוגדר וניסוח לשוני. התמות שוכנות בפריפריה הלכתית שהיא בלתי מילולית ואילמת. הן מעין מושגים של אופק ורעיונות, של גבול אשר איש ההלכה, אתר אחר ביטחון מושלם ומושרשות, מושיט עליהם את ידו כדי להגיע אליהם. אך הן תשענה תמיד מחוץ להישג ידו. ככל שתגדיל ההלכה, או ככל שיגדיל איש ההלכה, את מהירותו, בנועו, בכיוון אופקים זוהרים אלה, כן תסוגנה התמות על המרחק האינסופי. זאת התחושת מסתורין שמתקיימת. בקצרה. פעילות ההלכתית, אשר דמותה עולה מכל האמור כאן, מפגינה את אופייה ואת טבעה הדיאלקטיים. מחד גיסא, היא מעמידה שיטת חשיבה שקולה, מוגדרת היטב ומדויקת, המוצאת את יישומה במעשים אובייקטיביים המגיעים עד נקודה שבה הם הופכים לפעולות מכניות. השיטה טובעת רק עשייה בהתאם להבנה. אך העשייה עצמה היא נורמטיבית. פירושו של דבר, כך ניתן לומר, הוא הנאה לעשייה שלא על ידי כוח פיזי חיצוני כלשהו, על ידי נורמה פנימית. ההבנה הוא דבר שאם אדם מגיע אליו, אפשר לחלוטו נורמה פנימית. אני עושה דברים כי אני מבין אותם. הם הופכים להיות חלק ממני. מאידך גיסא, היא תובעת קשר מלא עם מערכת של תמות חווייתיות, שהיא ייחודית בלתי ניתנת להנמקה. המועברת אלינו באמצעות דימויים מקוטעים, מלאי חריצים ודמויי עדשה. איך יודע למה הוא בחר בדימויים האלה? ביסודו של דבר לא ניתן לבאר את התמות, את הערכים, את המוטיבים האקסיולוגיים, אף אי אפשר להבינה מול נתחם. האדם חש בהם באורך אינטואיטיבי וחוזה בהם בחזיונותם. כאן הוא מביא דוגמה שאני אומר לכם בכנות, אני לא אוהב אותה, אבל נקרא. השבת כדוגמה. הרשו לי להצביע על דוגמה אשר תאיר את הניתוח שהוצע לאל. אם נבחן לכלל ההלכות הקשורות בשבת, נגלה שבהקשרן הטופי הנורמטיבי, מסגרת הלוגוס ההלכתי, ינינו באופן בלעדי במושגים פורמליים כגון מלאכה או מלאכת מחשבת ודומיהם, בלי לקשר לתמה אקסיולוגית כלשהי. אין לך איזו תמה אקסיולוגית אחת, ואם תרצה אמור איזה משתנה, אשר איש ההלכה הפוזיטיביסטי מקשר אליהם את תפיסותיו. אין שום צורך בשיבוץ הרעיונות האלה במסגרת מערכת משמעותית. ההלכה הטופית מעוניינת רק בחומר הקוגניטיבי, לא בתקפות האקסיולוגית. במבנים פורמליים כמו אלו של הפיזיקאים או המתמטיקאים, ובזיקה הלוגית ההדדית שבינם לבין כלל המערכת. בעצם למדן שלמד הלכות שבת, מה הדבר היחיד שמעניין אותו? הכללים הפנימיים של המערכת, מה לא מעניין אותו בכלל, כך הוא מתאר את זה, לא מעניין אותו בכלל. המשמעות של המערכת הזאת, כמו שפיזיקאי לא צריך לרדת למשמעות של המסתורין של הטבע, הוא צריך פשוט לתאר את יחסי הגומלין הפנימיים שבין הכוחות השונים שמרכיבים תופעה טבעית. ההלכה הטופית, שבו עובר לפסיניישן, הנה מגלה עניין במוטיבים אקסיולוגיים. ברמה זו של ההלכה, השבת היא רק משך זמן או תקופה בת 24 שעות, שבמהלכה צריך האדם להימנע ממלאכה ולחדול משגרת יומו. זה בהלכה הטופית. שום דבר אחר לא נוטל חלק ביחסה של ההלכה ברמה זו לרעיון השבת. אך כשאנו מסיבים את תשומת ליבנו מן החשיבה ההלכתית אל התחושה ההלכתית, מן ההלכה הטופית אל זו שעניינה בתמות אקסיולוגיות, אנו מוצאים עצמנו לפתע בממד חדש, דהיינו בממד הקדושה. לפתע משתנה השבת והופכת מנורמה מופשטת, מקונצפט פורמלי, למציאות, למהות חיה, לישות נושמת. מערכת ממושמת שאדם פועל על פיה מתוך כפייה, נעשית לחוויה אדירה שאדם מקשים אותה במעשיו באורך ספונטני. ישנן כמובן פרשות רבות בתנ"ך העוסקות בשבת. הפרשה הבסיסית הכוללת רעיון השבת במסגרת התייחסותה הפורמלית שיטתית בהלכה הטופית היא הציווי בעשרת הדיברות ביחס להיבט הנורמטיבי של השבת. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לה' אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. תיבת לקדשו, אם מנתחים אותה לאור ההלכה הטופית הפוזיטיבית, משמע רק הימנעות משגרת חיי היום יום או שביתה ממלאכה. בהקשר טופי זה אין לקדשו מכוון או רומז לאיכות כריזמטית כלשהי התבואה בפנימיותו של יום השביעי. אינו אלא יום שהופרש משאר ימות השבוע כיום שיש לשבות בו מן המלאכה, לא יותר מכך. זוהי גישה פורמלית הרעיון השבת. בניגוד להלכה הטופית, הפסוק המשמש כמוטו מרכזי להלכה התמטית, למה שנגיע לשבת, וכך אני מאמין, הפסוק כפוף המסתורין העומד בסיומו של סיפור הבריאה של ספר בראשית, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. תקופה בת 24 שעות נתגדלה ונתקדשה, לפתע היא נעשתה לישות מטאפיזית, שבנו של עולם העניק לה בחסדו מענק יחיד במינו, מענק שאין כיוצא, ורוצה לומר מענק שברכה בשל קדושה. מה דעתכם על תיאור השבת הזה? מצליחים בנך.
זה קדושה, אלמנט הקדושה, שזה קצת ההפך ממה שנאמר קודם, שרק...
כן. אני רוצה להסביר מה מפריע לי בזה. בעצם מנתק פה בין ההלכה לבין החוויה. כשאני קורא את הקטע הזה, הוא מרגיז אותי, לא להגיד בכינות. אני מאוד מזדהה עם ה-explanation fascination, אני אגיד לך איפה אני עומד.
גם שם נחלק בין שני הדברים, אז כשהוא
מרגיש את זה, לא זה
אותי לך יותר. אני אסביר למה. בוא נלך למקור של ה-explanation fascination, בסדר? רבת התורה גדולה בשדו, תיאור של תלמוד תורה. מה הוא מתאר שם? אני חוזר לטקסט שלמדו לפני שנה. הוא מתאר איך בתוך מצוות תלמוד תורה אתה מצד אחד עסוק בפעולה לימודית קוגניטיבית, שבמיוחד התיאורים שלו הם כולם שואבים מהעולם של בריסק, שמוטלת על האדם חובת החידוש והניסוח של מושגים הלכתיים שלא כתובים בטקסט, ולכן כשאדם ניגש ללמוד טקסט אלוקי הוא בעצם מגדיל את שיעור הקומה האנושי, הוא לא כופף את הקומה שלו ואומר, נעשה ונשמע במובן, מה שיגידו לי אני עושה, אלא הוא עסוק בהעצמת האנושיות, כי נדרש ממנו מלהפעיל במלוא הכוחות שלו את הכוח האנושי הגדול ביותר שהוא השכל, והוא מעביר במבחן הביקורת והניסוח את ההלכות. כנגד זה הוא מתאר איך אותו לומד תורה גם חש במסתורין שיש בתוך התורה, והדברים לא סותרים אחד את השני. אבל אותו תלמוד תורה יש בתוכו את שניהם. מה שמתואר כאן, זה מה שמרגיז אותי, הוא שהמערכת ההלכתית של שבת היא לא זאת שיוצרת את החוויה הדתית. כלומר, אני הייתי מצפה או הייתי רוצה, או אני אגיד ככה, אני חי את הדברים, שהמערכת ההלכתית עצמה היא תהיה מערכת שמכילה בתוכה מצד אחד את מה שהוא מכנה ההלכה הטופית, כלומר יש בה איזה היגיון פנימי, אני יכול להבין את המלחידות הפנימית של הדברים, וכשאני את אותה מערכת הלכתית שומר או מקיים, אני גם נכנס לאיזושהי תודעה של fascination. אם אני אקח את התחום שאנחנו עושים תפילין, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד עסוקים בניסיון מדוקדק לעמוד על הפרטים ההלכתיים, לעמוד על היחידות הלמדנית, מצד שני אני חש שההבנה שלי את כל העולם הלמדני מקשר אותי לתוך מצוות תפילין כזו, רק כזאת שאני מניח אותה, אני אפוף בתחושה של פלא, שאני מניח איזה חפץ אלוקי שצולם בשמיים, שמקשר אותי לקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא מדבר פה שאדם ששומר שבת, שעוצבה, שמתוארת בשולחן ערוך, והוא מבין אותה, אז עכשיו הוא חווה דרך זה את השבת בצורה יותר מעמיקה. אלא הוא מדבר על זה שיש איזו מערכת פורמליסטית של הלכות, שהמערכת הזאת של ההלכות היא מערכת שאין לה שום משמעות בעצם. היא באיזשהו מקום לחלוטין טכנית. ואתה צריך לדעת אותה בטורש כזאת. וחוץ מזה דע לך מפרשה אחרת בתורה, יש עוד דין, יש גם שבת שגורמת לך להתפעלות, ואני שואל מה גורם להתפעלות? הצ'ונט, הקוגל. כלומר, מה היא אותה קדושה של שבת שהוא מדבר עליה? במה שהוא מכנה הלכה אקסיולוגית, אם היא לגמרי מנותקת מעשרת הדיברות, מיסורי המלאכה. זה לא מספיק מבין את הנתק הזה שהוא יוצר.
אבל גם בעשרת הדיברות,
סליחה?
גם בעשרת הדיברות, יש זכור את יום השבת,
לשמור את
יום השבת,
לקודשו.
הקודש מופיע בסוף הפסוק. על ידי זה שאתה שומר,
ואני קורא לך את המילים עוד פעם.
אבל אני אומרת, הפסוק שהוא הביא הוא לא פסוק מוצלח, באותו פסוק
נכון.
מופיע הקודש בסוף, כי אני לא חושבת שהוא מחלק את זה כאן כדי להדגיש את ההיבטים השונים, אבל זה ברור שהיבט אחד מוביל להיבט השני, וגם חוזר חלילה, זאת אומרת, הקדושה מובילה ליותר התאמפות, יותר לימוד, וזה שוב מביא ליותר חוויה.
אני איתך, אבל אני חוזר, הוא לא מתאר את זה פה. מה זה מזכיר לי, מה שנתואר פה? אתה הולך למורנו ורבנו, אבא שלי. יש פה כמה שזכו ללמוד אצלו. שיעורי הגמרא שלו, אין מילה אחת על משמעות. אפס. הכל ניתוחים מצוינים, כן, הכי יסודיים שאפשר, של מערכות שלמות, של הלכות, של מחלוקות ראשונים, נכון? אבל האם הוא יבטא במהלך השיעורים שלו איזושהי אמירה ערכית, איזושהי אמירה על המשמעות של ההלכות שלומדים? למדתי אצלו הרבה שנים והוא לא. שהאם הוא אדם שנעדר עולם של חוויה וערכים? גם לא. אבל הוא מדבר על זה בסודה שלישית. וזה כמעט מה שמתואר פה. בשיעור הגמרא תהיה מה שהוא מכנה פה הלכה הטופית, בסודה שלישית תהיה יהודי עם לב רותח מאהבה ותהיה הלכה אקסיולוגית. אני אקח אתכם לדוגמה נוספת. פעם התווכחתי על זה עם כמה רמים אצלו בישיבה. האם כשלומדים, אז למדו גיטים, ואני יכול להביא לכם את המחלוקת הזאת כמעט על כל תחום, והוא יהיה באיזשהו מקום, זה אותה שאלה. האם כשלומדים מסכת גיטין, אמורים רק לדעת האם גט הוא שטר, והאם יש מייסי נתינו או קניין, כלומר, האם לעסוק רק בהלכות ה... מה שפה מהזווית האקסיולוגית, הכוונה לנתח באופן משפטי את הפריטים ההלכתיים, לנסח אותם באופן מושגי, או האם ביסודו של דבר מסכת גיטין כוללת בתוכה גם לא מעט השתקפויות של, הייתי אומר, סיטואציות זוגיות ומשפחתיות, שזה הרקע לגירושין. זה נמצא שם, אני יכול להביא לכם רשימה שלמה של מקרים, של רקעים שונים לגירושין. גם אפשר להתבונן באופן שבו חז"ל גם נותנים איזושהי הנחיה של האם יש איזושהי הנחיה על איך ראוי לנהוג, להתייחס למצבים כאלו. האם ראוי בשיעורי גמרא לדבר על זה כשנותנים גיטים? אז אני עושה את זה, אתם כבר יודעים. אבל אז אמרו לי כמה רמים בשימה, בכלל לא צריך לדעת את זה. ומה זה חשוב? היה אחד שאמר לי, זה באמת דבר טוב, אבל בסעודה שלישית לדבר על זה. כן, כמו בטיש או משהו כזה. שזה חוזר לאותה נקודה מאוד יסודית. עכשיו, אני מעיר על זה ביחס לגריד, כי היום יצא לי לדבר קצת עם תלמידים על הרמב"ן באותה צורה. הרמב"ן היה אחד מגדולי עולם בכל כך הרבה תחומים. בחידושים שלו על הש"ס, הוא מזכיר את הקבלה פעמיים בכל החידושים על הש"ס. למרות שהוא היה מגדולי המקובלים. כלומר, אפשר אולי לחוש שהייתה לו איזושהי הפרדה דומה, למרות שאני יכול לומר חד משמעית, שכשנכנסים קצת לתוך חידושי הרמב"ן, אולי לא יזכיר קבלה, אבל אפשר לראות עקבות של תפיסות רוחניות שלו בתוך הדברים, ועיקר אני, דוגמה הכי בולטת שאני חושב עליה כרגע היא העצמה של המרכזיות של ארץ ישראל במקומות שונים, כולל ברמב"ן במגילה. כשהרמב"ן מתחילת מסכת מגילה, הפעם למדנו את זה פה באיזה חודש אדר, מנסה לתת לעצמו איזשהו דין וחשבון של מה זה פורים, אז הוא עושה פליפ פלאפ למגילה. הוא עושה לדעתי דבר שאני לא מזדהה איתו. הוא מציע לקרוא את מגילת אסתר לא כסיפור סגור, אלא שנה שעברה, אם אתם זוכרים, היה פה שיעור של יושי פרג'ון, הוא דיבר על המגילה בגולה, אלא הוא מציע לקרוא אותו על רקע ספרי שיבת ציון האחרים, ולקרוא אותו יחד עם ספר נחמיה. ואז הרמב"ן מגיע לאמירה המדהימה שרוב עם ישראל עלו לארץ ישראל באותה תקופה, מה שלא כתוב אפילו בספר עזרא. הר"ן מקשה את זה עליו, אין לי הסבר למה הוא התכוון בדיוק כשהוא אמר את זה. ואז הוא מגיע למסקנה שבעצם הסיפור של פורים הוא בעצם סיפור ארץ ישראלי, יהודי ארץ ישראל שתקופת בית שני היו בסכנה. הוא גם מנסה להסביר על רקע זה, גם לדעתי הסבר לא כך מוצלח, כל העניין של המוקף חומה, הרי כל הסיפור שמוקף חומה הוא לא מובן, כי היהודים והגויים גרו ברחבי הממלכה הפרסית בתוך או הערים, הרי הבעיה הפנימי, מה זה משנה את המוקף חומה או לא? ובאמת זה די ברור שמוקף חומה מגיע ממקום אחר, זה פשוט דרך להנציח את מה שהיה בשושן לעומת שאר הערים, זה הכל. אבל הרמב"ן ברגע שהוא לוקח אותו לארץ ישראל, אז הוא אומר מאוד פשוט, בארץ ישראל הערים לא היו מעורבות, אז מי שהיה מוקף חומה היו גויים בחוץ, הוא לא היה בסכנה. כלומר, אבל זה רמב"ן לא פשוט, אבל בענייננו רק אומר, אפשר לראות שיהודי שהוא מאוד מעצים את ארץ ישראל, איך הוא מספר גם מסכת מגילה, הוא מדבר על זה, אבל זה די בולט ההפרדה, זה לא, אין אצלו רבוביה, כמו שיעורי הגמרא שלו, החידושים שלו לש"ס, הם די נפרדים. כן? לגבי הגריד עצמו, האמת שזה גם היה ככה בשיעורים שלו, אבל תולי באיזה שיעור. כלומר, היו לו בשיעורי הגמרא והישיבה, הם היו כמו שתיארתי אז עכשיו את כל הסוללה הזאת של הגדולים. העיסוק בעיקר היה בניסוחים למדניים מאוד מוקצעים של הנושאים המרכזיים של המסכת ושיטות ראשונים, אבל בצד זה היו לו גם שיעורים שהוא חתר באופן מודע למשמעות, לעומק הרעיוני והחווייתי של התחומים, אני חוזר ומדגיש, שההלכות עצמם יוצרים אותם. כך למשל, אני עכשיו מלמד בישיבה סוגיות של צדקה במסכת בבא בתרא. יש מאמר שהגריד פרסם, יצא עכשיו לאור ביידיש, מי שרוצה לקרוא אותו, כן, ביידיש, בקרך של הכתבים היידישיים שלו שיצא לאור השנה, מאמר באיזה עיתון ביידיש, יש לי תרגום לאנגלית גם, מי שזה יותר קל לו, ושם כל המאמר חותר להבין את הפילוסופיה של צדקה, אבל הפילוסופיה של צדקה היא פילוסופיה שנעשית על בסיס הלכות צדקה, היא לא אומרת, קודם כל תלמד את כל הלכות צדקה ותעשה לומדס, וחוץ מזה דע לך שיש איזה עניין רוחני גדול בצדקה. ההנחה היא שההלכות עצמם הם אלה שיש בתוכם איזושהי משמעות פנימית עמוקה שצריך לרדת לעומקם של דברים, והחוויה היא באה דרכה, היא לא רק בנפרדת. מה שכן הוא מאוד מאוד הקפיד, ועם זה אני מזדהה, שלא נערבב את הדברים, כלומר שלא נתחיל ישר מלרוץ לתורות רוחניות, אלא שהניסוחים יהיו בסדר נכון, אולי בסדר הזה. כלומר, סדר, קודם כל צריך הגדרות מדויקות, ואחר מכן לעבור לחפש את המשמעות של הדברים, כדי שהמשמעות תהיה של ההלכה ולא כל מיני דמיונות שלנו. אבל אין שם הפרדת רשויות כל כך, והבמות הכי בולטות שהוא היה עושה את זה היה בשיעורים שלו, שהוא היה משלב הלכה והגדה. מה שמתואר כאן הוא יותר זה הפרדת רשויות. כלומר, יש את שבת של סימן ריש נון ג' עד סימן שין, לא זוכר איזה, וחוץ מזה יש איזושהי שבת חווייתית. אני מזדהה מאוד שיש שני שבתות, אבל אני מחפש את הזיקה ביניהם. בכל אופן,
שההפרדה היא מאוד מובנת.
היא מאוד מובנת, כי הוא פחד מהצ'ונט, מערבוב רשויות.
כן, ויותר מזה, ממצב שבו אם אני לא מוצא בדיוק, אני לא מתחבר לרעיון, אז אני לא עוסק בזה בכלל, שזה בלימוד עוד יותר גרוע במעשה, שאני אגיד אם אני... ברור.
כן, מצד שני, אני חוזר, אני מאוד מזדהה עם הצורך בסדר הנכון של הדברים, אבל ההפרדה המוגזמת הזאת של הרשויות, כלומר, אני לא כך מבין מה החוויה שהוא מדבר עליה. כלומר, הוא מדי אומר שיש איזה משהו מסתורי השבת, אבל מה מכונן אותה? איזה מין שבת זאת? כלומר, אפשר לעשות אותה בלי איסור מלאכה? אפשר? מהי? כלומר, זה לא מספיק ברור, הדבר הזה. למעט זאת, לבוא ולדבר על זה שיש צד ללכות שבת, שללכות שבת היא מערכת קטגורלית שאפשר להגדיר אותה במדויק. צד שני להגיד שאותם הלכות מכוננות תודעה מסוימת ביחס לשבת, זה נראה לי משמר את שני העולמות ושהדברים יותר מוסברים. עכשיו יכול להיות שהסיבה שהוא מעוניין בהפרדת רשויות כזאת היא לא בהכרח כי באמת כך רואה את הדברים, אלא צריך לתת הדעת שזה בעיקר בהקשר של בעיית הרוע בעולם. כי כפי שנראה בהמשך, בבעיית הרוע בעולם כמעט לא מתאפשר, ולפי התפיסה שלו, הסדר שבו אני הצעתי את הדברים, אלא שם נדרש יותר הפרדת רשויות. וזה מסיבה פשוטה, וזה אחד מהמוטיבים המרכזיים בתוך המאמר הזה. אולי בגלל זה יצא לו ההפרדה בעיניי המוגזמת הזאת. כי אחד מהרעיונות המרכזיים שהולך ויבנה הוא שאין אפשרות להסביר את הרוע בעולם. בוא נגיד כך, בתחום הטופי אין לנו מה לומר על בעיית הרע בעולם. בתחום הלומת האקסיולוגי יש מה לעשות. שאם היחס ביניהם מתואר, כפי שאני מתאר, שאחד יוצא מהשני או שיש ביניהם זיקה, אז זה מאוד קשה לנקוט בעמדה כזאת. לעומת זאת, אם אתה מפריד רשויות, כל אחד קיים בנפרד ולא קרב זה איזה כל הלילה, יותר קל לייצר עמדה כזאת. יכול להיות שהרעיון הוא רעיון שחורז בכל כתביו, אבל יכול להיות שהאופן שבו זה מוצא כאן הוא מושפע מהמסגרת שבמסגרתה הדברים נאמרו. בסדר, אז לחזור על זה בזאת השם בשבוע הבא, נמשיך. כן, בבקשה.
אני חושב שמוביל אותו הדת הקונסרבטיבי והדת הרפורמי, שהם יש להם איזו דרך דו-סטרי, שגם מה שיוצא מתוך ההלכה משפיע על ההלכה, והוא לא מוכן לעשות את זה. הוא רוצה להפריד את זה כדי שיהיה ברור. כי
יכול
הוא
להיות.
רוצה לפסוק מתוך
ההלכה,
ולא לפסוק מתוך מה שיוצא מתוך
ההלכה. יכול להיות, למרות שאני אפנה אותך למכתב שהוא כתב בשנות ה-50, שנתפס בקובץ של האגרות שלו. Community Commitment Covenant, לא זוכר פעם את הסדר. The Triple C, כן? זה הספר הזה. ממש זה בחלק האחרון של הספר. שם הוא נשאל על ידי מישהו על ההלכה, השם של הקטע זה Nature of the הלכה, ושם הוא מדבר על כך שהוא מעולם לא חש בפער או בסתירה בין העולם הערכי, עולם הערכים, לבין העולם של ההלכה. ואז הוא מסביר למה, כי הוא אומר כשהפוסק בא לפסוק, מה מנחה אותו? עולם הערכים. הוא כותב שם בצורה חדה, הוא אומר יש לי אינטואיציה מה צריך להגיד לפני שאני הולך למקורו. זה לא שאני בא נטול איזושהי עמדה, זה ממש הפוך מהקטע הכי אומלל שגמדנו בכתבה במדוד דרך וידוד, אם אתם זוכרים, על הלוויין, שגם כשבאה הגונה אנחנו פוסקים פשוט באופן קר לפי מה שיוצא מהמקורו, כן? ממש דברים הפוכים לגמרי. אבל הוא מדגיש שם שכשהוא אומר שאין סתירה בין העולם הערכי לבין העולם ההלכתי, זה ערכים שיצאו מהתורה. ערכים שיצאו מהתורה. למה זאת הוא אומר? מה שנוגע לערכים מערביים הזה, יש סתירה, וזה לא מפריע לו, כי בעיניו זה לא ערכים. ככה, במילים מאוד חדות הוא אומר. אבל כן נדבר שם, אתה לוקח את הדיבור הזה על עולם הערכי ועולם ההלכתי, ואתם שני העולמות האלו. וגם אחד, ברור מי יוצא ממי, אבל הוא גם מרגיש שזה מותם. זו פרשייה מסובכת, בסדר? חומק, אנחנו נעצור כאן ונעבור לענייני פורים, בסדר?